שיהיה קיץ עם בריאות, עם ברכה, עם הרבה הרבה סייעתא דשמיא. דוד המלך בתהילים מלמד אותנו בקטע הראשון, יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. מלמד אותנו דוד המלך מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, מי שיודע להתבונן בחסדי השם. להתבונן פירוש הדבר לדעת לחבר את הפרטים שהאדם רואה עם התמונה הגדולה. זה נקרא להתבונן. כי לראות, הכוונה היא לגלות דבר חדש. להביט, זה להמשיך לראות את מה שגילינו. להסתכל, זה לראות את הפרטים. כמו שאומרת המשנה בקטע השלישי באבות, קביה בן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. אבל להתבונן, לחבר פרטים עם תמונה גדולה. הזמן שבו אנחנו מתבוננים, יותר מכל זמן אחר, זה שבת. כי כל השבוע אנחנו עסוקים בהרבה הרבה פרטים, בשבת יש לנו את האפשרות לעצור וגם לראות את התמונה הגדולה. ולכן המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, או הוא נותן אותם בשבת, או ליום קוראים שבת. קבלת התורה הייתה בשבת. כל שבת אנחנו אומרים בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. כי זה היה בשבת. נכנסנו לארץ ישראל, העיר הראשונה שכבשנו יריחו, אומרים חז"ל בקטע רביעי, לפי שהיה יום שבת, אותו יום שכבשו את יריחו. ולכן החרים את יריחו קודש להשם. כי השבת כולה קודש, אף יריחו קודש להשם. יציאת מצרים הייתה ביום חמישי, אבל למרות זאת, היום הזה נקרא שבת בתורה, שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת. חזרנו לארץ ישראל, ברשות האומות, ואין יותר מצב שאנחנו מורדים באומות או עולים בחומה. קיבלנו רשות. הרשות הזאת התחילה בערב שבת קודש. אי באייר תשח, פרשת קדושים. כמה שעות אחרי חצות לילה, קראו בתורה פרשת קדושים. אז אוי, ואנחנו הולכים לקראת הימים המיוחדים בחודש אייר, שהדור שלנו זכה להם, אי באייר וכ"ח באייר, ננסה לראות היבט אחד מאוד מעניין בסוגיה של יום העצמאות, יום ירושלים, ונראה איך הדברים מאוד מאוד נוגעים לנו. במיוחד לקראת או השנה שבה אנחנו נמצאים. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בפרשת בו בקטע החמישי. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כשקוראים את הפסוק מיד רואים שיש כאן מילה מיותרת. התורה יכלה לכתוב החודש הזה ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. מה ראתה התורה לכתוב החודש הזה לכם ראש חודשים? ראשון הוא לכם. המילה לכם מיותרת. מסביר הרמב"ן בקטע השישי. וטעם החודש הזה לכם ראש חודשים, שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים, שני, שלישי, עד תשלום השנה ב-12 חודש. זאת אומרת, החודש הראשון זה ניסן, כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החודשים, יהיה הנס נזכר. איזה נס? יציאת מצרים. על כן אין לחודשים, כדי לעשות קו, שם בתורה, אלא יאמר בחודש השלישי, ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני, ובחודש השביעי, וכן כולם. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת, במנותינו ממנו אחד בשבת, שני בשבת, כדי לזכור את יום השבת, כך יש לנו מצווה מהתורה, לא לתת לחודשים שמות, אלא לספור את החודשים. לספור את החודשים. כדי שנגיד החודש השביעי, שביעי למה? ליציאת מצרים. עשירי, ליציאת מצרים. כל זה היה עד חורבן הבית, אומר הרמב"ן, אני אומר אותו בעל פה, לאחר חורבן הבית, 70 שנה בבבל, חזרנו לארץ ישראל עם השמות שיש לנו היום, ניסן, אייר, סיוון וכך הלאה. אבל עד חורבן הבית יש מצווה מהתורה לספור חודשים, בלי שמות. והשאלה היא ששלמה המלך לא הקפיד, ככה דברים נראים לכאורה, על זה, ובכל זאת נתן לחודשים שמות. איפה? בקטע השביעי. שלמה מתחיל לבנות את הבית, נאמר ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית להשם. שלמה המלך מתחיל לבנות את בית המקדש בירח זיו. זאת אומרת, החודש השני, הוא לא נותן לו מספר, נותן לו שם. ואותו דבר, סיום הבית, בית המקדש בקטע השמיני, נאמר, אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, לעלות את ארון ברית השם מעיר דוד, אי ציון. והיקהלו אל המלך שלמה, כל איש ישראל, בירח האיתנים, בחג, הוא החודש השביעי. זאת אומרת, בניין הבית מסתיים וחוגגים את בניינו בחודש השביעי, שאצלנו זה חודש תשרי, אבל השם שמופיע בנביא זה ירח האיתנים, חודש האיתנים. ושאלתנו היא, אם יש מצווה לא לתת לחודשים שמות, לספור חודשים, זוהי המצווה. והספירה עניינה להזכיר לנו את החודש שיצאנו ממצרים, שנזכור את זה כל הזמן. אז מה ראה שלמה המלך? לתת לחודשים שמות, חודש זיו וחודש האיתנים. ההסבר הוא, המילה זיו, אנחנו מזכירים אותה בתפילה מדי פעם. בין המקומות שאנחנו מזכירים את המילה זיו זה כל יום, והובה לציון נאמר בקטע התשיעי, קדוש, 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 השם צבקות מלוך על הארץ כבודו. קודם מסבירים למה כתוב שלוש פעמים קדוש קדוש. א', הקדוש ברוך הוא קדיש בשמי מרום העילה הבית שכינתי, הוא קדוש בעליונים, הוא קדיש על הרה עובד גבורתי, הוא קדיש קדוש פה בעולם, והוא קדוש קדיש לעלם ולעולמי עולמיה, לעולמים. אחרי שהסברנו למה שלוש פעמים כתוב את המילה קדוש, אנחנו מתרגמים ומסבירים מה פירוש מלוך על הארץ כבודו, השורה האחרונה בקטע התשיעי, מליה כל ערה זיו עיקרי. זאת אומרת, כל הארץ מתמלאת מזיוו של הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? כל הארץ מתמלאת מזיוו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם אומרים בתפילה במקום אחר, מלאים זיו ומפיקים נוגות. מה פירוש זיו? התשובה היא, זיו זה אור שבא ומתגלה מתוך הטבע, מתוך הנייצ'ר. לכן, שבת, שזה לא יום רגיל, אפשר באמת להרגיש משהו אחר באוויר של שבת. אז כל שבת, בזמן שהמקדש היה קיים, הלוויים היו שרים שיר של יום, קורבן התמיד, בבוקר, בין הארבעים, מזמור שיר ליום השבת. אבל עוד פעם הם שרו בשבת, שהיו מקריבים קורבן מוסף, שזה קורבן ציבור. מה היו שרים אז הלוויים? נאמר בקטע העשירי, בגמרא בראש השנה, במוספי דשבתא, מה היו אומרים? אמר רב ענן בא רבה, אמר רב, עזיב לך. מה זה עזיב לך? איזה שיר זה? זוהי שירת האזינו. שכל קטע בשירת האזינו, לוקחים את האות הראשונה, ויוצרים מזה את המילים, עזיב לך. הנה מסבירים התוספות בקטע העשירי, היי, זה האזינו השמיים והדברה, האות היי, זין זה חור ימות עולם, עוד קטע בשירת האזינו, יוד ירכיבר על במות לארץ, וויר, למד, לולי, חף כידין. וכך גם כשקוראים את פרשת האזינו בשעה שמגיעים לפרשה הזאת, העולים לתורה עולים באותם מקומות. כדי ליצור את המילים, עזיב לך. מסביר לנו המערשה מה זה זיו, אור שבא מתוך הטבע. מתי אפשר לראות את זה בשבת? עוד דוגמה מביא לנו המערשה, משה רבינו. נאמר על משה רבינו, כי קרן אור פני משה. מה זאת אומרת קרן אור פני משה? משה רבינו היה לו פנים כמו לכל יהודי אחר. אבל בכל זאת ראו בפנים של משה אור מיוחד. אז זה אור שבא מתוך הטבע. לכן, כשלמה המלך בונה את בית המקדש, יש לו מטרה אחת בכל בית המקדש. והיא שיהודי יעלה לרגל. מתי שהוא יעלה? אם זה ברגלים, אם זה באמצע השנה, הוא יראה אם הוא ירצה או אם הוא לא ירצה. הוא יראה בעיני הבשר שלו אור שבא מתוך הטבע. מה פירוש? איך? אומרת המשנה באבות בקטע ה-12. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. בין הניסים, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש. כל כך הרבה בשר, מקריבים אותו על המזבח, זה לא גרם לאישה להפיל את עוברה. לא ישריח בשר הקודש מעולם. לא היה שום בשר שם שישריח. לא נראה זבוב בבית המטבחיים. לא הראה קרן לכהן גדול ביום הכיפורים. לא קבעו גשמים. אש של עצי המערכה יורד גשם. אין תקרה. האש של המזבח תוקד לא תכבה. לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. היה עמוד עשן שעולה. מהמזבח יש רוח שמזיזה אותו, לא, הוא נשאר ישר. לא נמצא פסול בעומר בשתי הלחם, לחם הפנים, עומדים סופים, משתחווים רווחים. לא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם. ולא אמר אדם לחברו, צער לי המקום שעלים בירושלים. אז מי שעלה למקדש ראה אור שבא מתוך הטבע. והמטרה היא, שלמה המלך רוצה, שכל יהודי כשרואה את זה, ייקח את זה איתו הביתה. כשהוא חוזר לבית, לעבודה, לעניינים שלו, שגם שם הוא יאמין, הכל זה סייעתא דשמיא. הכל מכוון מבורא עולם. כשאדם יאמין בזה, הוא גם יראה את האור שבא מתוך הטבע, בשכונה, בבית, במקום שבו הוא נמצא. לכן שלמה המלך אומר, אני יודע, לחודשים יש שמות, הם מספרים, כדי לזכור את יציאת מצרים. אבל כדי שנזכור טוב את יציאת מצרים, ושלא נאבד את זה, אני בכל זאת מחליט שאת החודש השני ליציאת מצרים ניתן לו שם, נקרא לו זיו. בחודש הזה אני מתחיל לבנות את הבית. ויבוא יהודי וישאל, רגע רגע, יש הרי מצווה לספור, אז מה פתאום יש לחודש הזה שם? יבין את השם, יבין גם למה נתנו את השם. כי זוהי המטרה הגדולה בחיים, לגלות את תורו של הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע. ולכן הטבע אומר לנו האריזל בגימטריה אלוקים. מסתכלים טוב, רואים את תורו של בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, זה מה שאתה באמת חושב, שלמה המלך. אז כל אחד יודע שמחליטים לבנות בית, עושים טקס הנחת אבן הפינה. מתי מניחים את האבן הפינה? מתי שטוב, מתי שזה מסתדר בלוח. זה כל אדם יכול להחליט. אבל מתי הבית ייגמר, זה אף אחד לא יודע. או שהוא נגמר חודש לפני הזמן, או שהוא נגמר שנה לפני הזמן, או שנה אחרי הזמן בדרך כלל. זה כבר לא תלוי במה שאנחנו רוצים. תלוי בהרבה גורמים אחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שלמה המלך בונה את הבית בירח זיו. אתה קורא לחודש זיו כי אתה רוצה שכבוד שמיים יתגלה מתוך הטבע. אני כבר אדאג שהבית יסתיים וחנוכת הבית יהיה בירח האיתנים. איתן זה חוזק. זה ייתן את החוזק לאדם. ולכן כמה נפלא שבחודש שבו אנחנו נמצאים, חודש זיו, פעמיים הקדוש ברוך הוא בעצמו גילה לנו את זיוו, את אורו מתוך הטבע, ב-ה' באייר ובכ"ח באייר. העבודה שלנו זה לגלות את זה בעצמנו, אבל הקדוש ברוך הוא בדור שלנו עוזר לנו, הוא בעצמו הראה לנו את אורו, ה' בכ"ח באייר. ולכן כמה נפלא, לכל חודש יש הרי מזל, כן? מסתכלים בצבא השמיים, רואים את המזלות. מזל של חודש ניסן זה תלה, מזל של חודש אייר זה שור, מזל של חודש סיוון זה תאומים. מה פירוש הדבר? המזל זה המהות, האסנס של החודש. ניסן מזלות תלה, הרואה מוליך את התלה, דואג לו, מטפל בו, שומר עליו, ככה הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו, דאג לנו עם ניסי ניסים. ואז מגיע חודש אחרי זה, אייר, שהתפקיד שלנו להראות שאנחנו ראויים לניסים. שור, שור זה בעל חיים מאוד אקטיבי, שור זה בעל חיים שפועל בימי החורף, חם לו, כי כל הזמן באקשן, בפעילות. התפקיד שלנו להראות שאנחנו ראויים לקרדיט. ואז מגיע חודש סיוון, תאומים, אנחנו נעשים שותפים עם הקדוש ברוך הוא, שותפים מלאים בכל. אז למרות שהתפקיד שלנו בחודש הזה זה לגלות שאנחנו ראויים לקרדיט, הקדוש ברוך הוא בעצמו מראה לנו את זה פעמיים, ADR וכ"ח ביה. איך שומרים על דבר כזה? או איך בכלל אפשר לחיות חיים שבהם יכולים לראות אור שבא מתוך הטבע? התורה מלמדת אותנו איך עושים את זה בצורה בלתי רגילה. נאמר בפרשת אחרי מות בקטע 13, ודבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. ואז ממשיכה התורה ואומרת, את משפטי תעשו ואת חוקותיי תשמרו, ללכת בהם אני השם אלוקיכם. עוד הפעם, פסוק הבא, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. מה? איזה חוקים התורה מלמדת אותנו? איש איש, לכל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה אני השם. ערווה תרוויחה, ערווה תמחה לא תגלה, תמחאי לא תגלה ערוותה. ובהמשך, פסוק הפלט, ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוקיך, אני אשם. פירוש הדבר, התורה נותנת לנו כאן רשימה של עזרות. התורה מזהירה אותנו מעריות, איסורי עריות, והאיסור להעביר את בנו למולך, לזרוק אותו לאש לשם עבודה זרה. מיד אחרי זה, זה בפרשת אחרינו, מיד אחרי זה מעבר לדף, פרשת קדושים, התורה לוקחת אותנו לסט חדש של מצוות. איזה מצוות? מצוות חברתיות, מצוות שכל מדינה בעולם יש לה את המצוות האלה. הנה, פסוק י' אלף. לא תגנבו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש באמיתו, ולא תשתגעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך, אני השם, לא תעשוק את רעך, לא תגזול, לא תרים פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא תקלל חרש, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, לא תלך רכיל, אני מדלג על הפסוקים, לא תיקום, לא תיטור, ואהבת לרעך כמוך. מצוות חברתיות שכל חברה, כשאין לה את המצוות האלה, אין לה כלום. ואז, דבר מעניין בקטע ה-15, פרשת קדושים. כאן התורה כבר נותנת לנו את העונשים שהאדם יקבל אם הוא יעבור על איסורי עריות ומעביר גלול המון. ויש אשר ינף את אשת איש אשר ינף את אשת רעהו, מות יומת הנואב והנואפת. וכך הלאה. והשאלה שעולה מהפסוקים האלה היא כל כך פשוטה. התורה בפרשת אחרי מות מזהירה אותנו מהעריות, מלהעביר בנו למולך. פרשה אחרי זה, בפרשת קדושים, התורה מלמדת אותנו את העונש שמקבלים מי שלא מקשיב לעזרה. באמצע, יש מצוות, לא תגנוב, לא תכחשו איש באמיתו, והדרת פני זקן, לא תלין פעולת שכיר, ואהבת לרעך כמוך. למה התורה, כשנותנת לנו את העזרה, את הוורנינג, למה מיד אחרי זה, התורה לא נותנת את העונש? אם לא תשמעו, זה וזה העונש. למה התורה מחכה עם זה לפרשה הבאה, ובאמצע התורה מלמדת אותנו עוד מצוות, עוד עזרות? התשובה היא, התורה באה לומר לנו בצורה ברורה, אין מוסר חברתי בלי שזה מחובר למוסר האלוקי. אין מצוות חברתיות שיהיו הכי ברורות והכי פשוטות בלי שזה מתחבר למצוות של התורה, למוסר של התורה. אם זה חוקים, משפטים שהאדם מבין ויוצר אותם ומביא אותם לעמו, זה לא יישאר, זה ישתנה. אם זה מחובר לתורה, זה יישאר לנצח. ולכן תראו דבר נפלא, כותב הרב קוק, שהייתה לו אהבת ישראל גדולה ומיוחדת, נכתב לפני למעלה מ-100 שנה, בי"ג סיוון תר"ש ס"ח, בקטע ה-16, הוא כותב שבאירופה, שהתחילה כל הרפורמה הגדולה, הרב שמשון רפאל הירש ידע לשמור על היהדות הנאמנה, ידע איך לקחת את מה שצריך, ידע איך להזהיר אותנו ממה שצריך, וקרא את המפה בצורה הנכונה. תראו מה הוא כותב. אחינו היקרים, שלומי אמוני בני אשכנז, ההולכים בעקבות גדול הדעה נזיר האלוקים המרומם, הרב הגאון, שם שם רפאל עיר זיכרונו לברכה, אשר הציל בגבורת יש הימינו את שארית ישראל המערבית, על ידי אשר לימד תורה והורה לאחוז בכל תכסיסי החיים, לכונן על ידם את עמדת היהדות הנאמנה, רק בתנאים אחרים ובפרטים משתנים, אבל ברוח אחד הוא ידע לקרוא את המפה נכון ולהשתמש איתה בצורה הנכונה. ואז שימו להם מה הוא אומר, עננו נקראים לעמוד כן בארץ ישראל עתה בימינו. אותו דבר צריך גם עכשיו לעשות בארץ ישראל, הוא מדבר לפני 100 שנה. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית וחיסרון אמצעי מלחמה, זאת אומרת, אם נהיה עסוקים רק בבניין, אבל לא נהיה עסוקים בבניין הרוחני, יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ובדרכי גויים בין זכר לקדושת ישראל באמת מחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה וחיבת השפה, מלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ במקום שהפנים כולו אינו יהודי. עומד להיות נהפך למשחית, למפלצת, לשנאת ישראל וארץ ישראל. מדהים, זה נראה כאילו זה נכתב אתמול. ונוכחנו שהיד התמאה הזאת התגבר, אז אין די בהר גודל האסון. מדהים, תראו אמריקה, הרגה את בלעדי, נכנסו, הרגו שם עוד כמה בבית, הפכו את כל הבית. תארו לכם שזה היה קורה בארץ ישראל? היה קורה בארץ ישראל? מה היו אומרים אז? זה לא מוסרי, עשו פוגרום בבית, הרגו לא רק אותו, הרגו גם עוד כמה אנשים שם. הוא ישר יוצאים בהפגנות, בכלל החרגו אותו, הרי לא היה לו בכלל כלי נשק, וכל העולם היה צועק גבעל, ועוד היו לוקחים אותנו להג שם לבית הדין. באמריקה מישהו אומר מילה? מישהו בכלל חושב אחרת? עושים מזה חגיגות. אז רואים, כאשר אצלנו עם ישראל הדברים לא מחוברים למוסר של תורה, זה נהפך אחר כך אצל כאלה לשנאת ישראל וארץ ישראל. שנאת ישראל וארץ ישראל. יש מדינה בעולם שהייתה עושה מלחמה כזאת בעזה כמו שעשינו, והשתדלה מאוד לא לפגוע בתושבים? אין דבר כזה בעולם. כל מדינה בעולם מזמן כבר הייתה מוחקת את הכל, בלי לחשוב פעמיים בכלל. אבל אצלנו זה אחרת. אחרת. אנחנו חיים אחרת. נלחמים אחרת. ואת זה חז"ל מלמדים אותנו. לדעת, לראות את האור של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה מתוך הטבע. זה רק עם חיים, כל אחד את החיים שלו, אבל מחוברים לתורה, למוסר של התורה. יש פה דבר פילי פלאים ששמתי דעתי על זה פעם ראשונה. כל פעם שאנחנו קוראים את הפרשה, בחומש, שמתם לב לזה, אני בטוח הרבה פעמים, בסוף הפרשה יש אותיות קטנות, וכתוב כמה פסוקים יש בכל פרשה. ולפי מספר הפסוקים יש איזה גימטריה, וסימנך, נותנים איזה סימן. השבת הראשונה בארץ ישראל, שקיבלנו רשות לחזור הביתה, ב-1948, ה' באייר, הייתה פרשת קדושים. פרשת קדושים, יש בה 64 פסוקים. אנחנו נכנסים לשנת ה-64 של עצמאות ישראל בארץ ישראל. שנת ה-64 של המדינה. פרשת קדושים שהייתה הפרשה הראשונה שקראנו כמה שעות אחרי שעמדת הבריטי הסתיים בחצות לילה, יש בפרשה 64 פסוקים. והסימן שמופיע על הפסוקים האלה בסוף הפרשה, מי זהב. פירוש הדבר, לעולם שאנחנו מסתכלים בסוף פרשה ורואים שם של אדם או של מקום, תמיד זה מהתנך. למשל, במקום שאין שם, דוגמה פרשת בשלח, יש מספר פסוקים, והסימן הוא יד אמונה. הגימטריה של הפסוקים זה יד אמונה. טוב, זה לא שם, אז עכשיו חז"ל מוציא מה שמוציא, וזה לא סתם גימטריה. כשמבינים את זה טוב, והסברנו את זה כבר כמה פעמים בפרשות אחרות, זה האסנס, זה המהות של הפרשה. אז פרשת קדושים, סמך דלת פסוקים, והסימן הוא מי זהב. מי זהב בגימטריה 64. מה הפירוש הזה? מי זהב זה שם. זה מופיע פעם אחת בכל התנך. איפה זה מופיע? בספר בראשית. בפרשת וישלח. בסוף הפרשה מופיעים כל האלופים, המלכים של אדום. בין היתר נאמר שם, זה לא לפנינו, נאמר את זה בעל פה, כתוב שם, וילוך תחתיו אדר. אחד קראו לו אדר, ראי ד' ראש. שם אירופה הוא. ושם אשתו, מעט באל. היא הייתה בת של מטרד. אומרים המפרשים, למה לאבא שלה קראו מטרד? כי כל הזמן הוא היה תרוד, הוא היה ביזי. קראו לו מטרד. והיא הייתה בת של מי זהב. אומר רשי, איזה שם זה מי זהב? יהודי שהיה לו הרבה הרבה, אדם יהודי, היה לו הרבה הרבה זהב, הוא היה עשיר גדול, אבל הוא התייחס לממון שיש לו כמו מים. מים. ברור לכל, מאיפה מגיעים המים? לא מהחנות שקונים את המים, זה משהו בטבע. ומים, מה זה ביג דיל, יוצאים החוצה, שותים מים, מים יש בכל מקום. אז אותו אדם התייחס לזהב שלו כמו מים. כמו שהוא מבין, וכל אחד מבין שהמים זה מהטבע, זה בא מהקדוש ברוך הוא, גם המונו בא מהשם. אנחנו נכנסים לשנת מי זהב של עצמאות ישראל. שנת ה-64. מי זהב. פירוש הדבר שהתפקיד שלנו זה לדעת ארץ ישראל היא ארץ זהב. וכך נאמר בפסוק מפורש של ארץ ישראל. וזהב הארץ היא טוב. זהב הארץ היא טוב. מדובר על ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הזהב של הארץ כל פעם, בזמן הנכון. זה פשוט מדהים. בנגב, אחרי הגירוש מגוש קטיף, חלק עברו לשבט בדרום הנגב, ביתד, בחלוצה, המתיישבים שם. הגיעו לשם, השטח היה פתוח, הבדואים לא באו להתיישב שם. למה? כי כשהם ניסו לבוא להתיישב בעוד מקום, הם הגיעו עם הרכב, הוא נתקע להם כל הזמן בחול. אמרו משוגעים יגורו בכזה מקום. אין מה לעשות שם, הכל מלא חול, אי אפשר אפילו לנסוע. עזבו את המקום. אנחנו באנו, התיישבנו, והיום, כמה שנים אחרי שהגיעו, מהמקום הזה מייצאים לחוץ לארץ, לארץ ישראל, ירקות באיכות בלתי רגילה. דבר שמעולם לא היה. מה זה? זהב הארץ היה טוב. אבל צריך להבין שהזהב הזה זה מי זהב. זה הקדוש ברוך הוא, כמו שנותן את המים, נותן גם את זה. מי חלם שלפני מספר חודשים, כשגילו את הגז בשטח הטריטוריאלי של המים של מדינת ישראל, שכמה חודשים אחרי זה, עוד מעט יפסק הגז ממצרים, יפוצצו עוד הפעם את צינור הגז. הקדוש ברוך הוא מכין לנו כל הזמן תרופה לפני מעמקה. כל הזמן. מדהים. אז צריך ככה לראות את הכל. כשרואים כך את הכל, אז לא במקרה. השבת הראשונה בארץ ישראל הייתה פרשת קדושים שמספר הפסוקים 64 כמניין מי זהב. עד כמה שנרגיש שהכל זה כמים שבא מהקדוש ברוך הוא, כך נזכה לזהב שהמים האלה מקפלים בתוכם. זה נבקש את התורה מאיתנו, ואת זה עושים כמו שאומרת הגמרא בתמיד בקטע ה-17. איך נאמר שמה? תניא הרבי אומר, איזו דרך ישרה שיבור לו האדם. אז כתוב בהתחלה, יואב את התוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח בא לעולם, טובה באה לעולם, וברכה, ורעה מסתלקת, שורה אחרי זה, ויש אומרים, יחזיק באמונה יתרה. האמונה היא המפתח. ולכן, היה נביא אחד שחי פה, חזר לשם, וחזר בחזרה לפה. הנביא חבקוק, הזכרנו הרבה פעמים, בן האישה השונמית, אמא שלו חיבקה אותו פעמיים. פעם ראשונה שהוא נולד אחרי הרבה הרבה שנים, פעם שנייה שהוא קם לתחייה אחרי שהוא מת. ומה אומר אותו נביא חבקוק שהיה פה, היה שם וחזר לפה? שכל תרי"ג מצוות, אומרת הגמרא במכות, היסוד שלהם בא חבקוק בקטע ה-18, בא חבקוק ועמידה מלאכה, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. וזה דוד המלך אומר בקטע ה-20, בטח בה השם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה, התענג על השם, ייתן לך משאלות ליבך, גול על השם ברכך, ובטח עליו והוא יעשה. גול על השם, בטח עליו הוא יעשה, והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהריים. ולא להתבלבל כשרואים רשע מצליח דרכו, כי מה יהיה עוד מעט? פסוק י', פסוק ת', כי מרעים יקרתון וקובע השם הם הירשו ארץ. זה עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, מהר ואיננו, והנביאים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום. זה המפתח, ולכן זה גם העומק בדברי חז"ל בקטע ה-19, והפסוק יענך השם ביום צרה, אב ובן שהיו מהלכים בדרך, מכי יגע הבן אמר לאבי וכאן היא המדינה, אמר לו הבן הולך לא רואה כלום, אומר לו אבא בני סימן זה יהיה בידך, אם ראית בית כברות לפניך דע כי המדינה קרובה לך. כך שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם, באותה שעה אתם מגלים, שנאמר יענך השם ביום צרה. שיום הזיכרון ויום העצמאות הולכים ביחד, זה דברי חז"ל. זה לא שעצובים ופתאום עושים איזה סוויץ' ושמחים. זה ביחד, זה האמונה, שגם הקושי, גם השכול, גם היגון יהפך לטוב. ותח בה השם ועשה טוב. אז זוכים לשכון ארץ. מי ששוכן בארץ רואה אמונה, מי שמתענג על השם זוכה לקבל את כל משאלות ליבו. ולכן נרצה או לא נרצה, אנחנו תמיד נהיה לבד. לבד, איך אומר בלעם בקטע 22, אין עם לבדד ישכון. הם האותיות היחידות שאין להם בן זוג. א' וט' זה 10, ב' וח' זה גם 10, ג' וז' זה 10, ד' וו' זה 10, ה' בלי בן זוג. הנה לפנינו בקטע 22, האותיות בלי בן זוג זה ה' ונון. א' וט' 10, שורה אחרונה, ב' וח' 10, ג' ז' 10, ד' וו', ה' אין בן זוג. וכן י' וצדיק 100, כף ופי פאה 100, למד ועין ביחד זה פאה 100, מן וסמך בגימטריה זה 100, נון אלא בן זוג, הן עם לבדד ישכון. אומר הגרא כמה נפלא, יש מה בא אחרי צדיק? קוף רי שין תף, נכון? ואחרי זה ממשיך הלאה, כף סופית, מן סופית, נון סופית, פי סופית וצדיק סופית, כאילו 500, 600, 700, 800 שם. אז האות הנוספת של הבן זוג זה כף סופית. השלוש אותיות אין להם בן זוג, ה', נון וכף. זה מה שאומר שלמה המלך בתהיל בשיר השירים בקטע 22, 23, אינך יפה רעייתי. אומר הגר"א, מתי את יפה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו הרעיה, מתי? שאת אינך, שאת לבד. האותיות ה', נון, כף סופית, אין להם בן זוג. כשאנחנו לבד בצורה האמיתית, שומעים לאומות, אז אנחנו זוכים לוישכון ישראל בטח בדד, אף שמיו יערפו טל. וישכון ישראל בטח בדד, עם ביטחון, עם עוצמה. זה השמחה הגדולה. לכן כשהתורה באה ואומרת בקטע 24, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם. מה זה מועדי השם? אשר תקראו אותם מקראי קודש, שהשם, שאתם תהפכו את המועדים ואת החגים לא רק לחגיגות אלא למקראי קודש, אלה מועדי. כך אומר הספורנו בקטע 25, אותם המועדים שארצה בם, אמנם כשלא תקראו אותם מקראי קודש, יהיו מועדי חול ועסק בחיי אישה ותענוגות, בני אדם בלבד, לא יהיו מועדיי, אלא יהיו מועדכם, שנה נפשי. כדי שזה יהיה המועד שלי, עם החגיגות, עם הכל, לחבר את זה לתורה, לחבר את זה לקדושה, אלה מועדי השם. לכן, ובכוח זה, צועדים לבעיה, בקטע 21, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו, וישנו זה השם, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. הנגילה ונשמחה בישועתו תלוי עד כמה אנחנו קובעים את המועד כמקראי קודש. כשמחברים את זה בצורה הזאת, יש את האמונה שאנחנו יכולים לגלות את אורו של הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע. זה מאפשר לנו לזכות לבענבים ירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום. זה נותן לנו את היכולת לראות והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהריים. לכן, כשאנחנו נכנסים לשנה הזאת, שנת הסמך דלד לעצמאות המדינה, חוגגים את השנה ה-63 מסתיימת, נכנסים לשנה הבאה, מה השנה הבאה מקפלת בתוכה? איפה היא מקופלת? היא מקופלת בפרשה הראשונה שקראנו בארץ ישראל כשבאנו אליה, פרשת קדושים, שמספר הפסוקים הוא כמספר שנות המדינה סמך דלד, שהסימן הוא זה מי זהב, מי זהב, מי זהב, פירוש הדבר לדעת שכל זהב שיש לנו בארץ כמו מים, בא מהקדוש ברוך הוא, הטבע בגימטרי אלוקים. כשנראה באמת את הדברים האלה, אז נזכה באמת עוד בזו השנה להראות באצבע זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. שבוע הבא שיהיו כרגיל, תמידים כסדרם, יום שלישי בלילה.